בעל הבית, בעלת הבית, אני יודע שזה קשה בשבילך. יש כדורגל.
אבל אנחנו נוותר מחצית.
אז אני אעשה מהר.
אנחנו הפועל תל אביב בית"ר ירושלים.
אני אעשה מהר. אני מזדרז.
לכבוד הניצחון שלך.
אני מזדרז, אני יודע ש...
לא, תעשה שיעור, תעשה שיעור. אמרתי מחצית, תעשה שיעור. שיעור רגיל.
אבל תשתה כזה בתוכה.
שיעור, שיעור.
מה תשתה בתוכה?
זה ספין שלך, תשתה את זה.
חם, חם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מן אמצעים. אמן. אמן. אנחנו מצטערים, היום לא היו שיעורים כי היינו בגבעה המערבית, הייתה חתונה. אז היינו כל היום שם. אני אתמול בלילה עד היום, עד עכשיו.
הלכת
חזרת על התחלה? כן, עכשיו יצאתי משם. גם כל האנשים שבאו, היה צריך להחזיר מיטות וכל מיני, עד עכשיו. חודש טוב. טוב, אז בעזרת השם אנחנו מודים לבעלי אכסניה, ומכוונים שבעזרת השם החודש הזה שהתכונה שלו היא רוגז, כן, אין מה לעשות, יש גם את זה.
חודש רוגז?
כן, חודש של רוגז, וכמובן שזה קשור לכבד, אז צריך מאוד מאוד להיזהר, להירגע בחודש הזה. ולכן, יש אינפורמציה חשובה, אני אומר אותה בהתחלה, כפתיחה, לא ליפול למלכודת הזאת. כלומר, המלכודת של החודש זה רוגז. אז בעזרת השם, שיהיה ברכה והצלחה לכולם, ונוח, בעזרת השם, להוריד מהרוגז. האות ששייכת לחודש היא האות עין, ולכן זה קשור לכבד. אז צריך טיפול כבד לכולם בחודש הזה. חנה, אם את מטפלת באנשים, טיפול כבד. זה הטיפול של החודש. כבד, כבד, ממש. כן. אז צריך לטפל בעניינים האלה, כי כל העניין של הרוגז הוא מהכבד. טוב, בגלל שאנחנו עדיין בחנוכה, ברוך השם, אנחנו חייבים להתייחס גם לסיומה של התקופה הזאת של חנוכה, שזה כמובן, אנחנו כבר בראש חודש. תמיד בחנוכה יש ראש חודש, ונעוץ בסופו של חנוכה. ותמיד חשוב להזכיר איפה אנחנו נמצאים. חנוכה עדיין בעיצומו, אנחנו בנר השישי, כלומר, מבחינת ספירות הוא היסוד, גם אם הוא הנר השביעי כבר. זאת אומרת שמחר זה מלכות, אז עכשיו אנחנו ביסוד, למרות שזה נר שביעי, כי אנחנו מתחילים לספור בחנוכה מבינה. אז העולם הבא הוא מבינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. היום אנחנו הדלקנו את היסוד ומחר מדליקים מלכות. ולכן המספר הוא קצת שונה, צריך להיות גמיש, למרות שזה הנר השביעי, אנחנו במדרגה השישית. על כל פנים, קליפת חנוכה היא יוון. למה חשוב להזכיר את הקליפה? קליפה זה אנטיתזה של החג. כלומר, לכל דבר יש את הכוח הנגדי. אם אתה לא מבין, אם אתה לומד, משהו, ואתה לא יודע את הכוח שמתנגד לאותו עניין, אתה לא תהיה מסוגל להפיק את התועלת המרבית מאותו מדרגה, מאותה מדרגה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו פותחים משהו, עושים משהו, גם בעסקים, אם אני לא יודע מה האנטיתזה של מה שאני עושה עכשיו, וכאילו זה מבחינתי האויב שלי, אז אני לא יכול לפתח את העסק שלי בגלל שאני לא יודע מספיק את התכונה של מי שמתנגד לתכונה שלי. ככה זה בחגים. כל חג, חג זה ראשי תיבות חסד, גבורה. זאת אומרת שכל חג יש לו חסדים וגבורות, בגלל שהוא במערכת של חוגה, במערכת של זמן. ולכן יש לו מתנגדים, מתנגדים רוחניים, שגם מתלבשים במציאות גשמית. בחודש כסלב זה היה יוון. וכל חנוכה באנו לגרש את מה שיוון בא לעשות. יוון בא להחשיך את העולם, אנחנו באים להאיר את העולם, כן? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק. זה הכוח של עם ישראל, להדליק. בכל מדרגות אנחנו צריכים להיות מדליקים. בסדר? כלומר, הרצון להשכיח החלק הפנימי של התורה, שנקרא תורתך, המכונה תורת השם, מישראל. זה מה שרצתה לעשות יוון. לא רצתה לגרש את התורה לגמרי, אבל לנתק את הקשר של תורה עליונה, פנימית, של תורת הסוד. כלומר, יוון זה מי שהוא אנטי תורת הסוד. יכול להיות שהוא לא יווני, בכלל. הוא יכול להיות אפילו חז ושלום אחד מאיתנו. אבל אם הוא מתנגד לתורה הפנימית הזאת, יש בו תכונות יווניות שחז ושלום גורמות ניתוק של האמונה בשלמותה של תורת הסוד. וזה מה שכתוב, לשקחן תורתך ומתורתך, תלוי בנוסחים. כוונת היוונים הייתה לאבד נקודת הזיכרון מישראל דרך ביטול ג' דברים. אז הזכרנו המדרש, כן, במגילה, מגילת החשמונאים, יש מגילה, מגילת אנטיוכוס היא נקראת. במגילת אנטיוכוס כתוב בהתחלה שזה מה שהיוונים רצו לעשות, שאנטיוכוס היה מלך קשה מאוד, רע מאוד, והוא רצה לבטל שלושה דברים, חודש, מילה ושבת, שהם ג' בחינות זיכרון בשלושת המימדים של המציאות, כלומר עולם, שנה ונפש. במילים אחרות, מילה זה בנפש, כן, ברית מילה זה בנפש. אם אתה רוצה לבטל ברית מילה, אז הנפש של האדם לא קשורה למימד השמיני, שזה עולם הבא, כי הברית היא בשמיני, שמיני זה כבר עולם הבא. אם אתה לא עושה ברית מילה לתינוק, אתה בעצם מנתק אותו מהעולם הבא. הוא יהיה תינוק שחי רק בעולם הזה. שבת בעולם. למה בעולם דווקא? כי זה זכר למעשה בראשית. שבת זה לא זמן, לא לשכוח. שבת זה מקום, זה תכונה, זה בניין. לכן שבת נקראת גם שבת הארץ. ארץ ישראל נקראת שבת. וחודש, ראש חודש, בזמן, בשנה. אז זה מה שרצו לבטל, כן, שלושה דברים אלה, כלומר לנתק את האדם מבחינה גופנית, זהות, נפשית, לנתק את האדם מבחינת הזמן, שלא יהיה קשור לתכונה הזאת שיכולה לקדש זמן כלשהו. אם אני יכול לקדש זמן, זאת אומרת שאני למעלה מהמדרגה, ולכן אני יכול לקדש את הזמן. כלומר, הזמן הוא בשבע, זין, מן, ואני בא משמונה כדי לקדש את הזמן. אני לא יכול לקדש את הזמן אם אני בעצמי בתוך הזמן. אתם מבינים מה זה אומר? אדם שנמצא במדרגה, הוא לא יכול לקדש את המדרגה הזאת. כדי לקדש מישהו, אני צריך להיות במדרגה יותר גבוהה. אז אני רק מהשמונה יכול לקדש את הזמן שהוא בשבע. אז זה מה שהם רצו לדחות. אם אני מנתק ראש חודש, אני לא יכול לקדש את הזמנים. כי ראש חודש זה ההתחלה של כל קידוש הזמן. ואותו דבר בשבת. זכר למעשה בראשית. אם אדם לא שומר שבת, אז הוא בעצם חז ושלום מנתק את האמונה שלו במי שעשה, במי שאמר והיה העולם. אז חז ושלום צריך להיזהר מהשלושה דברים האלה. לפעמים אנחנו בעצמנו גורמים לעצמנו להתנתק מהם. בלי שום יווני באזור. אז חבל. אם היוונים ביקשו לנתק את שלושת הדברים האלה, ואנחנו בעצמנו עושים את זה לבד, אז אוי ואבוי. אז אנחנו צריכים לשמור את השבת, לשמור את הברית, ולשמור את הקידוש הזמנים. לקדש את הזמן זה לא אומר רק ראש חודש, שזה בית דין, כן? סנהדרין. אלא אני מקדש את הזמן שלי. האם אתם מקדשים את הזמן שלכם? כלומר, זמן זה כל פעם, זה עכשיו. עכשיו אנחנו באמצע שיעור, קידשנו את הזמן. יש אנשים באותו רגע עכשיו שמחללים את הזמן הזה. הופכים אותו סתם לחולים. אנחנו קידשנו את הזמן. כלומר, אנחנו עכשיו באמצע חתונה. הרי מה עושים בחתונה? מקדשים אישה. אז אני עכשיו מקדש אישה. איך קוראים לאישה? זמן. חשוב מאוד. זו אשתי עכשיו. הזמן זו אשתי. אם אני מקדש את הזמן, קידשתי אישה שנקראת זמן. זה דברים עמוקים, רבותיי, צריך לעבוד עליהם. חוץ מזה שראשי תיבות של שלושת הדברים האלה, כן? מילה, חודש ושבת, זה משיח. נכון? זאת אומרת שהם רצו לבטל את ביית המשיח. הנה, אני נותן לכם את התרופה. איך מבטלים ביית המשיח? לא שומרים שבת, לא שומרים ברית, ולא מקדשים את הזמן. ככה מבטלים את המשיח.
וגם שמח.
נכון. משיח זה השמחה.
אז ככה גם מביאים אותו.
נכון? זאת אומרת שרק על ידי האמצעי הזה של ג' קווים מביאים משיח לחיינו. אפילו אם המשיח הכללי לא הגיע, אם אני חי ברובד אפילו הפרטי שלי עכשיו, בשלושת המימדים האלה באיזון, מבחינתי המשיח הגיע. יש לי משיח פנימי. מה זה משיח פנימי? הנשמה שלי התגלתה מספיק חזק בגוף שלי. הרי זה ביית המשיח. אז אם זה לא הגיע עדיין בעולם, לפחות שזה יגיע בנפש של בן אדם. כלומר, אם הערכים האלוהיים, שזה הנשמה שלי, מתגלים מספיק בגוף שלי, בנפש שלי, זה מספיק, מבחינתי משיח בא. כמובן שזה לא מספיק מבחינה לאומית, מבחינה כללית. אבל אני צריך לחיות את זה כדי לשדר את התענוג הזה לאחרים. אם אני לא חווה את התענוג בעצמי, איך אני יכול להודיע ו... כן? לקרב אחרים לדבר הזה. והנה, חודש טבת נכלל בחנוכה, ובו מתחילים ימי השובבים. למרות שימי השובבים מתחילים משמות, מפרשת שמות, ואנחנו רק בפרשת מקץ, אבל יש כבר, אומרים לנו חכמים, בתורת הסוד, היסוד הפנימי, הגנוז, מתחיל מעכשיו. מה זה השובבים? שובבים, כשמו כן הוא, בואו ניקח את זה בפשט. זה הימים של השובבות. זאת אומרת, כל מה שקשור לברית מילה. אנחנו קצת שובבים בעניין הזה, כן, כל אחד קצת פרפר, כל אחד קצת במחשבות, כל אחד במדרגה שלו. צריך להיזהר מאוד בעניין הזה, בחודש הזה. זה נקרא תקופת השובבים. עד סוף ספר שמות כמעט.
איך זה מתקשר לכבד?
זה מתקשר לכבד, כי הכבד הוא נותן את הכוח של האנרגיה לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, כל מה שקשור לתכונה של המנוע הזה, זה הכבד. אז אם זה לא בצד הזה, זה הופך להיות צד של מינות. כן? או צד של כעסים. כי כשאין את זה, יש גם כעסים גדולים. כי לא נתנו לי מה שאני רוצה. אז זה מוליד גם כעס. אז נמשכים עד סוף החודש. יוצא שבראש חודש טבת גנוז הכוח היסודי לתיקון הברית. המנצח את האויב הגדול באדם המכונה ברמז אל זר. כלומר, בתוכנו, בכל אחד מאיתנו יש אל זר. וצריך להוקיע אותו. צריך לנקות אותו מאיתנו. זה נקרא עבודה זרה. אם אתה עובד לאל הזר הזה במקום לעבוד את הקודש. אז עכשיו הדלקנו נר של יוסף הצדיק. בדיוק קשור לנושא שלנו. כלומר, שמירת הברית. ולא רק שמירת הברית במובן המיני, אלא שמירת הבריתות, שמירת הקשר בינינו. כלומר, שיהיה קשר של אהבה. לא רק בינינו, אלא ביני לבין הבורא, זה ברית. ביני ובין בני ישראל, עוד היא לעולם. אז יש הרבה בריתות לשמור. אז כל פעם שאני שומר מדרגה וקושר אותה למדרגה אחרת, מי האלמנט הקושר? יוסף. זה הברית. לכן כל פעם שיש לכם קשר, אם זה קשר טלפוני, אם זה מכתב, אם זה לא יודע מה, אתם משתמשים ביוסף. בצורה כזאת או אחרת. לכן יוסף הוא תופר. לכן קוראים לו יוסף פותר. פותר זה אותיות תופר. הוא תופר בין אחד לשני, בין מדרגות, בין חלונות, בין ערכים, בין הכל. הוא הדבק המייסד את כל האומה. ראש חודש טבת מתחיל בנר שישי של חנוכה. כן, זאת אומרת, אנחנו עכשיו שישי אמרתי לכם, זה שביעי. זאת אומרת שזה אתמול התחיל, אבל זה כבר היום ומחר. זאת אומרת, זה יומיים ראש חודש. והוא קשור לספירת היסוד, למרות שעל פי סדר הנרות, נר שישי של חנוכה מקביל לספירת ההוד. נכון? כי מתחילים בבינה. ובחודש טבת, אנו נפגשים בתורה עם הפרשיות העוסקות בגלות מצרים, הקשורה לתיקון הנ"ל. למה? מה מדברת התורה עכשיו? מי עכשיו והלאה? על כניסה למצרים. כולם יורדים עכשיו למצרים. עכשיו, למה ירדנו למצרים? בתורת הסוד, האריזל אומר לנו, מגלה לנו שכל הירידה למצרים זה בגלל ש... שמה? שאדם הראשון פגם בברית. איך זה הופיע במציאות? מכרנו את יוסף. זה אותו דבר. זאת אומרת שאם מוכרים את יוסף, אם אתה מוכר את הברית שלך, את כל הקשרים שלך, מהחלק הכי נמוך, שזה הברית ממש, אל החלק הכי גבוה, כלומר כל הקשרים, אתה באופן אוטומטי נמצא איפה? במצרים. אתה יורד למצרים, אין לך אפשרות אחרת. לכן שהרי שם נפלו ניצוצותיו של אדם הראשון. כל פעם שאנחנו מאבדים כוח, לאן הכוח הזה נופל? למצרים. מצרים זה לא ארץ, מצרים זה מונח פנימי, זה רעיון, שיופיע בדמותם של בני ישראל במצרים. אז כל הניצוצות האלה, מי זה? זה בני ישראל בסוף של... אנחנו רואים בני ישראל במצרים. פשוט זה התלבש בכוח אנושי. אבל זה ניצוצות. ובפרשת שמות מופיע רמז ברור, כמו שרמז לנו האריזה, בראשי תיבות הפסוק, ואלה שמות שין, בני בית, ישראל הבאים, מצרים. הראשי תיבות שוויה. זאת אומרת, מה זה מצרים? זה שווי, זה כלא. אז כולנו נמצאים פחות או יותר במצרים. כל הזמן, כל החיים. לכן זה בהווה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הם לא באו. הם באים, כל פעם באים, ממשיכים לבוא.
זה מתקשר לשובבים השם?
כן, כן, בוודאי.
גם אחרי שיוצאים ממצרים?
גם אחרי שיוצאים ממצרים, אתה נמצא במצרים ברמה יותר גבוהה. אבל זה עדיין מצרים. כלומר, אתה כל הזמן מכלא לכלא, כלומר מחיל אל חיל, מיציאה ליציאה. אף פעם אסור להירדם, כי כל פעם שאתה נרדם, אתה במצרים ברמה אחרת. אתה לא יודע, אתה חושב שיצאת ממצרים של אתמול, אבל מכניסים אותך למצרים אחר. כיוון שתכלית גלות מצרים לא הייתה אלא לשחרר כל הניצוצות. בשביל מה מכניסים אותנו לכלא הזה כל הזמן מחדש? כי בכל קומה שאתה קורא למצרים, יש משהו שאתה צריך לשחרר. שעוד לא שחררת, ולכן אתם במצב כזה. כל הזמן בלחץ, כל הזמן בעצבים, בכעס על כל העולם כולו. למה? כי פשוט שמו אותך שם כדי שתלקט משהו. במקום ללקט, מה אתה עושה? יושם שם, נרדם שם. ואתה כאילו נכנס לעולם הזה שנקרא אל זר, ואתה כבר אומר לעצמך, אין תקווה, אי אפשר לצאת כבר. מי זה האנטיתזה של זה? יוסף, נכון? ויריצוהו מן הבו. כלומר, בשנייה אחת, הכל משתנה אצלו. למרות שהוא 12 שנה בכלא, תוך שנייה אחת, הוא לא מאבד תקווה, והוא רץ, ומגלחים אותו, ומלבישים אותו, והוא הופך להיות מלך. כלומר, משיח חושך, הוא הופך להיות המשביר.
בכל הדרגה שהוא היה, הוא היה...
נכון, זאת אומרת שזה מראה על המנוע שאף פעם לא קבץ לו. יש לו תכונה שהוא ראש של פח הזבל. גם בפח הזבל הוא הופך להיות ראש של כל דבר. וכשהוא בקדושה, הוא בראש הקדושה. כי כל הניצוצות שנפלו בשוויה באותה קליפה. אלא שכאמור שורש התיקון מתחיל כבר בחנוכה. אז מה אנחנו עושים בחנוכה? מדליקים. מה זה מדליקים? אז מה קורה בחנוכה? זמן להדליק. למה מדליקים עכשיו? כי זה הזמן הכי חשוב. הרי מבחינת השנה עכשיו, אם אני רוצה לבדוק איפה מצרים נמצאת, זה בחודש כסלו. זה זמן הכי חשוב, הזמן הכי ארוך בלילה. כלומר, הכי חושך, הכי שכחה, הכי חוסר ודאות, הכי שינה, הכי תרדמה, הכי... מועקה, אחי, דיכאון. אז מה אומרים לנו שמה דווקא?
תדליק.
תדליק. עכשיו, בגמרה זה ממש מובן. כן? בשקיעת החמה, מי שתשקע החמה. כל אחד ששוקעת לו החמה, מה זה אומר? שהוא
בחושך.
חושך, הוא בדיכאון. שוקעת לו החמה, כל האנרגיה, כל הכוח. אין כבר חשק לעשות כלום, לילה. אומר שמה תדליק. אם אתה לא מדליק מיד, ולכן המקובלים מדליקים, אפילו לפני צאת הכוכבים. ממש בשקיעה. כלומר, לזמננו היום, ב-4 וחצי. הם לא מחכים ל-5 ורבע, 5:20.
יש קצת אור.
כי אסור לשחק עם הדיכאון. אם אתה נותן לו כבר להתיישב בך, קשה אחר כך לטפל בו. אז מיד כשאתה נכנס לחושך, תדליק. ואז אתה הופך את המצב. התקפיה והתהפכה. שהרי אור הנרות הוא רמז לאור הניצוצות שצריך לגאול ממצרים, מן המצרים. אז כל פעם שאני מדליק נר חנוכה, מה אני עושה? זה בעצם הביטוי של כל הניצוצות שגיליתי בתוך החושך. לכן זה מופיע בצורה של אור. עכשיו יש לכם 7 נרות, נכון? עם השמה זה 8 נרות כבר שדולקים. בחנוכיה שהדלקנו מקודם. נכון? אז אתה רואה את היופי הזה. מה זה היופי הזה? אתה צריך לחשוב, זה כל מה שהצלחתי לברר מהחושך. איך הדלקתי אור בתוך החושך הזה? זה הכוח שלנו. לכן זה בעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה, זה המעשים שלך, הנה. זה הפך עכשיו לאור. ועוד שעצם ההדלקה בלילה ובחוץ, כן, כלפי חוץ, ברשות הרבים, מורה על האומץ לרדת לתחום החיצוניים ולמשוך משם את האור הקלוק.
זאת גבורה.
זה גבורה, נכון. גם גובה הנרות בחנוכה הוא לפי תורת הסוד מתחת לעשרה תפחים, כדי לכוון על אותה קומה של תיקון בגוף האדם. נכון? אנחנו מדליקים אותה בקומת הברית, אנחנו כבר דיברנו על העניין הזה, שם צריך להאיר את החיים שלנו, שזה הילדים שלנו, שזה העתיד שלנו, צריך לתת להם אור. אתם יודעים שאסור להדליק את החנוכיה ולגעת סתם בנר ולברוח. צריך ללטף את הפתילה עד שתהה שלהבת העולה מאליה. כלומר, אל תיגע ככה ואחרי זה תוריד את היד ותבדוק אם זה עובד. לא. אתה צריך ללטף את הפתילה. למה? זה החינוך של הילדים שלנו. אל תעזוב אותם. גם אם אתה חושב שהם כבר גדולים, תמשיך ללטף. זהירות. הרב זצ"ל בספרו בית גנזי על חנוכה כתב ששמו של החג מלמד על הקשר של כל אחד ואחד בישראל לבחינת אשתו. זו ביתו. מה זה אשתו? זה אישה. ומה איזה אישה? זה בית. הרי מה אנחנו מדליקים בחנוכה? כתוב
איש וביתו.
איש וביתו. אז מה זה קשור לחנוכה? זאת אומרת שבחנוכה יש קליפה שקוראים לה יוון, אבל לא כמו שהבנו שיוון זה רק כדי להחשיך את העולם, אלא שזה פוגם במה? בזוגיות. כלומר, בחנוכה יהיו בלגנים במשפחה חבל על הזמן. מי שלא יודע את הסוד הזה, אז הוא נופל בפח. לא הפח של מצאו, פח אחר, פי חט. הפח שמצאנו זה פי חף. שעליו לתקן בזמן הזה דווקא את הפגם הקשור לעניינים שבינו לבינה. כן, בינו לבינה, בינה זה בינה. זה בני בינה, ימי שמונה, זה אותו דבר, זה בינו לבינה. אז בחנוכה צריך להיזהר בשלום בית. אם לא, היווני הקטן הזה הופך לך את כל העולם. אז נכון, נדלק את החנוכיה, אז מה? זה סתם. סתם. הרי אין לך שום עניין עם החנוכיה הזאת. אז עשית אקט חיצוני, הדלקת, בסדר גמור, עשית מצווה, שמו לך וי. אבל זה לא מספיק. להדליק זה לא זה. אם הייתי בעולם ללא הלכה, הייתי אומר לכם, אני מעדיף שתדליקו בפנים ואל תדליקו בחוץ. אבל אנחנו חייבים להדליק בחוץ. אבל אם אתה מדליק בחוץ מבלי להדליק בפנים, לא עשית כלום. זה יבש. צירוף השם הנכבד, השייך לחודש טבת הוא ה-י-ה-ו. תשימו לב, הפוך. במקום י-כ-ו-כ, ה-י-ה-ו. שם זה יוצא מסופי תיבות הפסוק בתהילים, גדלו לאדוני איתי ולרוממה שמו יחדיו. למה צריך לגדל את השם? מה זה לגדל? מה הוא קטן? כנראה שכן. יש זמנים שההוויה, שגילוי ההוויה היא בקטנות. מתי זה קטנות? מה זה קטנות? כשאין מוחים, כשאין חוכמה ואין בינה, אין דעת. אז אתה נופל לפח, למלכודת. אז אומר דוד המלך, גדלו לשם איתי, בואו נגדיל אותו. אם אתה לא מגדיל אותו, אתה תיכנס לחושך, אתה תהיה קטן בכל המובנים, מצומצם, מצומק, חוסר לארג'. אתה עושה הכל בקטן, אתה פוחד מלהתקדם בחיים שלך, אתה עושה דברים קטנים במקום לראות בגדול, אתה רואה הכל קטן, אין לך תקווה בכלל ששום דבר לא יעבוד, כל הזמן אתה פוחד ממשהו ואתה משליך את הפחד שלך בגלל שזה כועס מבפנים, אתה משליך את זה על אחרים שלידך. אבל זה הכעסים שלך, כי זה הפחדים שלך, ואתה לא טיפלת בהם. בפסוק זה מגלה לנו דוד המלך עליו השלום על מצבים שאינם מובנים לאדם, לפי שאינו מסוגל לרדת לסוף דעתו של הבורא. זאת אומרת, קוראים לנו דברים, ואנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדברים האלה, במצבים האלה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה במרכאות? כי אין לנו ראייה אמיתית, אין לנו ראייה כוללת. מצבים אלה עומדים אצלו, אצל האדם, בסתירה מוחלטת מול בניין הקדושה. הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא? הנה, אני משתדל, אני עושה הכל, תראה מה הוא עושה לנו. כפי שהוא הבין אותו עד כה. והוא סוד הכתוב, אמר רבי אבאו, מכאן שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. אל תתפוס את הדברים בצורה כזאת, אתה קטן בשכל, אתה לא מבין, אז אתה כל הזמן מגיע למסקנות והן לא נכונות. האגו שלך כל הזמן לא מוציא אותך מהמסקנה שאתה הגעת אליה, אתה אפילו לא מקשיב למסקנות האחרות. זהירות. זהירות. אסור להתקדם לבד. או חברותה או מיטותה. כשאתה מתקדם לבד ברעיון שלך, בשכל שלך, ואף אחד לא ילמד אותך שום דבר, אתה הולך רק למות, חס ושלום. תקשיב, יש אנשים סביבך, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ראיות אחרות, זוויות ראייה אחרת. תקשיב, תיפתח. על זה נאמר בורא עולמות ומחריבן. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן? שאחר כל בניין היה חורבן, שהביא למה? לבניין מחודש ומשוכלל יותר. זה הסוד. גם אם עלית מדרגה וחז ושלום קורה משהו, אתה אומר, מה זה? עליתי מדרגה, עשיתי מאמץ, תראה מה הקדוש ברוך הוא עושה לי. לא. אחרי כל עלייה יש ירידה כדי שתמשיך לעלות. כמו שביקש יעקב לישב בשלווה בקומה X, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עוד יותר גבוה, אז הוא שולח לו את יוסף. כי אנחנו נוטים כל הזמן להירדם. זה תכונה נפשית של בן אדם רגיל. כל הזמן הוא רוצה להפסיק. וכשהוא מזדקן עוד יותר, הוא מפחד מהכל כבר. הוא נהיה משותק. אבל הנשמה הפנימית כל הזמן דוחפת להתקדם. היא נקראת יוסף. תוסיף, תוסיף, תוסיף. מה זה תוסיף? מתי? אין סוף, אין סוף. צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ואפילו לא בעולם הבא. גם אם תעזוב את החיים האלה, לא יעזבו אותך. אנשים חושבים שהם מתאבדים, נגמר. לא נכון, גם שם רוטפים אחריהם. זה סודה של ההשתוקקות, לשוב ולמלא את כל הפינות החסרות בחיינו. אבל תטפל בעצמך, ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים לידינו, ואנחנו לא מקשיבים לכלים האלה, בגלל שהאגו שלנו כל כך גדול, שאף אחד לא צודק, רק אני. כך יושבים ישראל, ובמשך אלפי שנים בוכים, על חורבן הבתים, בהשתוקקות שהולכת ומתגברת לבניינם המחודש והמשוכלל. ככה צריך לבכות. אני לא בוכה בגלל שעצוב לי, אני בוכה בגלל שאני מתגעגע לבנות, אז הבכי שלי הופך להיות מנוע. גם אני כשאני נכנס לסטודיו אני במועקה, באיזה מין סוג של דיכאון. חזרתי מתערוכה, עכשיו כל הבדים שלי לבנים. מה אני עושה? בד לבן. אתם יודעים מה זה מטר מרובע של בד לבן? מה אני עושה? או שאני מתאבד, או שחז ושלום אני מחדש, מתחיל לבנות את עצמי ומחדש ומתחדש. אז זה מועקה, אבל המועקה הופכת להיות מנוע. זה מה שצריך לעשות. אז התגברות הגעגועים היא מנוע לסילוק המכשולים הניצבים בדרך לגאולה השלמה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה דברו.
אמן. יש מקום על הספות.
דוד המלך הבין זאת. זה ואמר, גדלו, גדלו, תמיד תמשיכו לגדול. איתי. מה זה איתי? מי זה איתי? הוא, דוד. מי הוא דוד? מלכות. אתה רוצה לגדול, אתה כל הזמן צריך לחשוב על תכונת המלכות. יש דבר ששוכחים בחנוכה. דבר הכי חשוב לדעתי.
מחזירו מלכות לעם ישראל.
אף פעם, בדיוק. אף פעם אף אחד לא מדבר על זה. גם אם הרמב״ם חוזר על זה, אבל אף אחד לא נותן את הטעם לדבר. מה הם עשו? כל זה כדי להחזיר מלכות שהלכה לאיבוד. אתם יודעים מה זה להחזיר מלכות? זה לא סתם שהדליקו וחזרו והיו דתיים וכולם היה בסדר. לא. הם הקימו את מלכות ישראל כי זה מה שהיה חסר. אם לא הבנת את זה, לא עשית כלום, גם אם הדלקת. עכשיו, מה זה מלכות? מלכות זה גילוי השם בפועל, באומה, בארץ. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים פחות ממלכות, והיה השם למלך על כל הארץ. לכן גדלו להשם איתי, עם דוד, ונרוממה שמו. מה זה השם? למלכות, יחדיו. אתם תהיו שותפים לזה. הרי זה סוד גדול, נכון? מי מדליק בעצם? הקדוש ברוך הוא מדליק, אמרנו, בחנוכה, גם הוא מדליק. הוא ממשיך את הזמן. עכשיו האור מתחיל להיות יותר גדול, יותר ויותר. אז הקדוש ברוך הוא בעצם מאיר את העולם. אבל במי הוא משתמש כדי להיות שותף לזה? רק בעם ישראל. רק אנחנו מצווים להדליק נר חנוכה. כלומר, אתם השותפים הבלעדיים שלי להדלקת האור בעולם. איזה יופי, איזה כיף. מה הוא מבקש מזה? לא עשה חן לכל גוי. ומשפטים בל ידעום. זה מה שאנחנו אומרים בעלל. למה אנחנו קיבלנו את זה? אנחנו השותפים האקטיביים של הקדוש ברוך הוא בהוספת אור בעולם. זה פלא פלאות, רבותיי. וכל אחד מאיתנו צריך להבין את זה, ולהפנים, לעכל את הרעיון הזה. אני לא יכול ללכת לאיבוד. אם אני הולך לאיבוד באופן פרטי, אני שובר איתי הרבה אנשים שרואים אותי והם נופלים לדיכאון בגללי. אז אני כל הזמן צריך לשדר אופטימיות ותקווה והצלחה. למה? כי זה לא אני וזה לא אתה וזה לא הוא, זה לא אף אחד. אין עוד מלבדו, זה הוא. אם אני חושב יותר מדי על עצמי, אז כן אני נופל. אבל אם אני יודע שהכל ממנו, אז אסור לי אפילו לחשוב על נפילה, כי אני בעצם עושה את העבודה שלו. אז מה אני נופל? מה אני פוחד? ממי אני פוחד? זה הוא שעובר דרכי, פשוט מאוד תתעורר, תן לו לעבוד, תן לו לעבוד דרכך. אבל אם אתה כל הזמן בוכה שאתה, אתה, 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 אז אתה סוגר את עצמך, כאילו עשית איזה נזק, למי עשית נזק? חס ושלום לסובבים אותך ולעצמך. ואתה מחבא אור אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור דרכו עכשיו. נר אחד קבע. ולא צריך למות בשביל זה. אפשר לקום כל בוקר ולהיות מת חי. וזה אסור לנו. אנחנו, עם ישראל, ובחרת בחיים, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, גדלדו להם יתיון רוממה שמו יחדיו, כיוון שידע שכל מעשה הבורא לטובה. ואפילו חודש טבת, בו החל חורבן בית המקדש בפנימיות, זה החודש שמתחיל החורבן, בשורש הפנימי, מלא בטוב גנוז הדורש גילוי. ולכן אנחנו ממשיכים להדליק בו. גם אם זה חודש טבת, אנחנו כבר מדליקים, כי אנחנו יודעים שזה חודש לא פשוט, אז הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה שהוא יהיה בימי חנוכה, בסוף של חנוכה, במלכות, כדי שאני אקח איתי צדה לדרך לכל החודש, עם שני הנרות האחרונים של חנוכה. לכן, למרות הצירוף ההפוך, ה' י' ה' ו', נקרא חודש על שם הטוב, טבת. כלומר, באנו להטיב, באנו להפוך את החושך לאור. אמרנו כבר בשיעורים אחרים, נכון? מי רוצה להיכנס לישיבה של מלך המשיח? רק מי שמסוגל להפוך חושך לאור. זהו, אם לא אין לך כניסה, חבל. כל מה שלמדנו זה רק כדי להיכנס לישיבה של משיח. אני, יש לי רק רעיון אחד. וכל מי שבא ללמוד איתי, בסייעתא דשמיא, זה רק רעיון אחד. להיות בישיבה הזאת. אבל בשביל זה צריך שלושה תנאים, אמרתי לכם. זה אי אפשר לעשות במקומכם. להפוך מר למתוק, להפוך מוות לחיים, ולהפוך חושך לאור. כלומר, להיות אופטימי. מי שרוצה לבוא, יש מקום. מי שחז ושלום מחבא את הדברים האלה, הוא לבד מתנתק. ומי זה מנתק אותו? אל זר. מה זה אל זר? כל מיני מלחמות קטנות, קטנוניות, שאין להם קשר בכלל לאינסוף הגדול והיפה הזה. אז הוא מחרבש לך את החיים עם כל מיני שטויות. אתה עובר כל החיים שלך רק בדאגות, בבכי, בצעקות, בכעסים, בנפילות, בחושך, בדיכאון, אללה יסתור. אז מה עשית? בסוף אמרו לך, כל זה היה רק ניסיון. עוד לא התחלת לעבוד בשבילי, אומר לך הקדוש ברוך הוא. אני שלחתי אותך לעבוד בשבילי, מה עשית? עבדת רק בשבילך. כי דאגת רק לכעסים והדברים שיש לך בפנים. כלומר, אפילו לא שמת לב אליי. מרוב ששמת לב עליך, על עצמך. והכל עשה המעציל בכוונה תחילה שלא נהנה מן האור בבחינת נהמה דקיסופה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניקח את זה בצורה חינמית. לכן הוא נותן לנו את הקשיים האלה. זה לא כדי לחבל בנו חז ושלום, אלא להפך, הוא רוצה לשתף אותנו. כי אם בהתגברות על המשברים העומדים בדרך להופעת אור השם בעולם, יש משברים, אבל זה ככה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. טוב עבור, והיא אומר אלוהים, יהי אור, גם הוא ככה ברא את העולם, והיא ערב, והיא בוקר. רק אז נהפוך לשותפים מלאים במעשה בראשית ויגדל הטוב בגלוי. מזל החודש גדי, אות עין, כוכב החודש שבתאי, אות בית. מה זה עין בית? חסד, חסד. שם עין בית זה שם של חסד בגמטריה. זאת אומרת, בתוך החושך הזה של טבת, אנחנו רואים את האור של הקדוש ברוך הוא בצורה גנוזה. ושייך לקומה ראשונה בשם מבית. של אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. במילים של עכשיו, תסיר מאיתנו את הצרות. תתיר צרורה. כלומר, החודש הזה אנחנו מבקשים אנא בכוח מה?
גדולה.
גדולה. מה זה גדולה? חסד. אם אתה רוצה להיות גדול, תתיר צרורה. כל הצרות שלך יעלמו. אבל תהיה גדול, תהיה לארג', אל תפחד. כמה שתיתן יותר, כמה שיתנו לך יותר. בחודש טבת, מי שמפחד לעשות את זה עם כסף, שיעשה את זה לפחות בתורה. כמה שתשפיע תורה, כמה שיתנו לך יותר. אחרי זה תעברו גם לכסף. כמה שתיתנו יותר, ככה ייתנו לכם יותר.
יום המעשים.
אותו דבר, בכל דבר. בחודש טבת, תורגמה התורה ליוונית. תראו איזה קטסטרופה עכשיו.
והחושך שלך.
וכך מובא במסכת תענית פרק ימי הצומות. בחץ בטבת, בשמיני בטבת, נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך. והחושך בא לעולם שלושת ימים.
דווקא בשמיני?
כן.
למה?
אז בואו נראה, לאט לאט. כלומר, יש לנו עכשיו אינפורמציה ששמיני, תשיעי ועשירי היה חושך בעולם. בסדר? עכשיו, לכאורה זה עבוד. אין מה לעשות. נכון? אבל זה לא נכון. תמיד יש מפתח, רק אנחנו לא מבינים אותו. היום דיברתי קצת עם ידידי, כן? הרב יאיר, כן? על העניין של אסף שונא ליעקב. אז במשך שנים כולם חושבים אסף שונא יהיה ליעקב. אז מה יש לי לעשות עם אומות העולם? הכל דפוק, נגמר. נכון, שונא ליעקב. אבל לא לישראל. הוא אוהב שתהיה ישראל, הוא לא רוצה שתהיה יעקב. אם אתה יעקב, הוא שונא אותך. תהיה ישראל, תהיה נאהב. אז תמיד יש פתח, רק צריך ללמוד אותו.
גם האות של החודש הייתה סמך. וסמך זה סומך נופלים. זה...
סמך ג', נכון, זה היה בינה. נכון. אבל עכשיו זה חוכמה, עין ב' זה חוכמה.
עין ב'.
זה עוד יותר גבוה. חודש טבת הוא בחוכמה. כידוע תכלית הבריאה הייתה לרומם את הנבראים לקומת ההכרה השלמה הכוללת כל הידיעות. ככה היינו צריכים להיות. אני נוגע בך, אני יודע בדיוק מה אתה, ממה אתה בנוי. אני מסתכל אליך, הכל כתוב. כולם, עד הגעתה של האנושות להבנת הדיבור האלוהי המגלה את רצונו. ככה היינו צריכים לחיות. אלא שהדיבור העליון נשאר קלו בבריאה עצמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, החומר של הבריאה קלה, הסתיר את הדיבור שברא את הדבר. למשל, הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, ויהי אור. אבל האור עצמו מסתיר את זה שהמאמר שברא אותו. בסדר? כלומר, מה זה אדם? אז אני עכשיו מסביר. כשהקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם, אז אתה רואה עכשיו בן אדם, אבל אתה לא מספיק לראות את כל מה שיש בו, כלומר את המילה האלוהית נעשה אדם, מה זה אומר? אתה רואה אדם ואתה חושב שזה מוגבל. זה עליון, זה דיבור אלוהי, כל רגע נעשה אדם. אבל אתה, הבריאה עצמה הסתירה את האלמנט עצמו. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. כשאתם הולכים לחופש, הרעיון של החופש גדול, נכון? הרבה יותר טוב מהחופש עצמו. כי אתה חולם, ואתה כולך, ובהי, וכל הילדים, והאישה, וכולם, וואי, 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 יאללה, למכונית, כולם. אתה מגיע לשם, איזה חדר, איזה זה, הכל נפל. למה? כי הדבר עצמו, כשזה מתלבש, זה מסתיר. אבל אנחנו צריכים מתוך ההסתר הזה לחזור לרעיון שהיה קודם. במילים אחרות, אם אני מתרגם את זה לזוגיות עכשיו, אם הייתי זוכר את אשתי, כמו שזה היה בפעם הראשונה, כשהלכתי לפגישה הראשונה איתה, אפילו שזה עכשיו 26 שנה אחרי, זה לא היה מקלקל את הקשר. הבעיה שהשכחה משתלטת. אז אתה כבר רגיל. הדבר שאתה הכי לא שם לב אליו, זה הדבר, זה האדם הכי קרוב אליך. כי כל כך קרוב שאתה כבר מזלזל בו. בחוץ, וואי, שלום, מה נשמע, אדוני, כן? בפנים, בכלל אתה לא מסתכל. זה פשוט קלקול של המצב האנושי, שלנו, אנחנו לא רואים, אנחנו פגומים. לכן אנחנו כלואים במצב עצמו, בדבר עצמו שמחסה, באופן שהנבראים אינם מצליחים להשתחרר מקליפת החומר, הנברא, ולהשיג את הדיבור הגנוז בו, והמהווה אותו כל רגע מחדש. באשר על כן, למרות העובדה שהבריאה כולה נושאת היא בקרבה את הדיבור האלוהי, כי הרי כל דבר הוא חי מהדיבור האלוהי, גם עכשיו, נשאר הדיבור הזה באילמותו. הוא אילם. ואם אמנם השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, זה מי שיודע להסתכל בשמיים, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה חבדת, בכל זאת אומר אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, לא שומעים כלום. בעיה. תראו, דוד המלך מתאר לנו בתהילים מצב של סתירה. למרות שהכל מספר, אתה לא שומע כלום. זה מה שהוא אומר.
זה קשור ללבנה.
לא קשור ללבנה, זה קשור להכל, לכל המציאות.
ואני אומר למה אנחנו אומרים את זה בברכת הלבנה.
לא. זה השמיים מספרים, זה כל הכוכבים, לא רק הלבנה, השמש, הירח וכל הכוכבים.
זה גם כמו עם ילדים, בחינוך.
שמה?
הם לא רואים את ההורים שלהם כאנשים שהשפיעו עליהם.
נכון.
למרות שהם מספרים את ההשפעה כן. שלך עליהם, הם בעצמם לא רואים.
נכון, אז אנחנו יכולים גם אנחנו להגיד את זה על ההורים שלנו.
ודאי.
אותו דבר. אנחנו הילדים האלה.
לא רואים את הטביעת אצבע שלהם עלינו.
בדיוק, בדיוק. ואתם מכירים
אנחנו
הרבה...
אנחנו מספרים אותה, כל הישוב...
נכון, נכון, נכון. אמרתי לכם פעם שבגלל זה כשאני לוקח תמר, אני מברך בורא פרי, העץ, כדי לא לשכוח את העץ, את האבא של התמר. יש אנשים שלוקחים את התמר ועושים דוקטורט על התמר, על הפרי. אבל מאיפה הוא בא הפרי הזה? שכחת את האבא שלו, את האמא שלו. זה בדיוק העניין שלנו. מה זה אבא ואמא בקבלה? חוכמה ובינה. תמיד צריך להרים הכל למדרגה של חוכמה ובינה. אם לא, אתה סתם נופל למציאות של זעירנפין ומלכות, בלי מוחין, זה נקרא תרדמה. על כן באנו לשחרר את הדיבור מקליפת השתיקה. תשימו לב המילים חזקות פה. צריך לשחרר את הדיבור מקליפת השתיקה. זה קליפה, השתיקה זה קליפה. כשאתה רואה מישהו שלא מדבר הוא במצב של מועקה, הוא חולה. צריך לפתוח. ותחילת התיקון הייתה ביציאת עם ישראל ממצרים, מן המסך האותם. את גילוי דבר השם. מה זה מצרים? זה בדיוק הדבר הזה. הרי אמרנו שבמצרים הדיבור היה בגלות. כלומר, כל מי שלא מצליח לבטא את מה שהוא מרגיש בדיבור, זה גלות. ובשביל זה צריך למצוא את השם שמוציא, איך קוראים לו? מהש. משה. זה הרפואה. זה השם שמסוגל הרפואה מהם, ה' ושין. זה משה. ביציאת מצרים נגאל הדיבור, ואנחנו עכשיו, בגלל שזה יסוד הכניסה למצרים, צריכים עכשיו, 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 בשעה הזאת, עכשיו יוצאים מהשיעור, לגאול את הדיבור, להתחיל לפתוח את הדיבור האלוהי שקיים בתוכנו ושנמצא בכל דבר. ומאז הופעתו של עם ישראל על במת ההיסטוריה, יש לו לקדוש ברוך הוא דובר ובן שיח, שהשם חפץ בעיקרו. שלמענו נברא העולם, אתה אחד ושמך אחד, מי יכול לגלות את האחד הזה?
עמך ישראל.
מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? רק אנחנו יכולים לגלות את זה. אם אנחנו נהיה אילמים, אז פגמנו בעולם, חס ושלום. העולם צריך לצאת מהאילמות הזאת. כי אילמות, אנחנו חוזרים ואומרים, זה אלימות. מי שאילם הופך להיות אלים. לפי זה מופיע מדוע חושך בא לעולם, בעקבות תרגומה של התורה ליוונית. עכשיו אנחנו מבין, מה זה תרגום התורה ליוונית? למה יש חושך? שהיה בכך מיעוט דמותה של תורת השם והחלשת אורה המקורי. איך אני יכול לתרגם את התורה האינסופית הזאת למילה ביוונית? שהרי כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר גילויו לעולם, לעולם. וכל מה שמשה רבנו קיבל בממתת שערי בינה, נמצא בה בפירוש או ברמז, בתיבות או בגמטריות, בצורת אותיות כתובות, כהלכתן או בשינוי צורותיהן, בקוצי אותיותן ובכתריהן. מכאן שתרגום התורה העלים את השמות והפריח את הרמזים ואת החוכמה האלוהית, כן, נגנזה במקום להתגלות. מה זה אתה מתרגם? זה מצחיק אותי כשאני לומד עם אנשים שדוברים צרפתית. אז הם מביאים לי, הם אומרים לי, אבל למה אתה אומר את זה? כתוב בפסוק ואומר לי בצרפתית. אמרנו לך, אתה לקחת את כל התורה, הפכת לי אותה לפסוק כמו שאתה חושב? איפה הפסוק בכלל ומה שאתה אומר לי עכשיו? תרגום התורה צמצם את 70 פניה והעמיד אותם על מובן אחד בלבד. כי הרי כשאתה מתרגם זה רק מובן אחד. סגרת את הכל. הקטנה זו היא נפילה מן השמיים לארץ. מרום המעלות האלוהיות המכילות כל העולמות לבחינה מוגבלת ומצומצמת בשכל אנושי גמד. זה מצחיק, פשוט זה מצחיק. כמה אנחנו חושבים שאנחנו עילויים. מה אנחנו יודעים בכלל? חז"ל אומרים שיום כתיבת התורה, כן, של התורה ליוונית, נחשב עבור ישראל כיום שנעשה בו חטא העגל. אותו דבר, לתרגם תורה לשפה אחרת, עכשיו, שלא תתבלבלו, יוונית זה השפה הכי קרובה לעברית. אם אין לי ספר תורה, אני יכול לקרוא תורה ביוונית, בבית הכנסת ולברך. אני לא מדבר על אנגלית, צרפתית וספרדית. השם ירחם.
למה לא ערבית?
כן, אותו דבר. לא, יוונית זה הדבר הכי קרוב, ככה אמרו חכמים, כי יש שם חוכמה גדולה, כן. נכון, נכון. אבל יש, זה בדיוק, צריך להבין את העניין הזה, את היסוד הזה, הוא הלכתי, אני אומר לכם הלכה עכשיו. זה הדבר הכי קרוב לדבר. עכשיו, למה חטא העגל? הייתה כאן לקיחה של עניין אינסופי, כי מה זה חטא העגל? לקחת הדבר אינסופי והורדתו למסגרת רציונלית אנושית קטנה. פשוט מאוד, עשית משהו בדוגמה שאתה רגיל לראות. אתה רוצה לראות עגלים, בנית את התורה בצורת העגל. זה מה שקרה בחטא העגל. צמצום גדול של כל העניין. במילים פשוטות שלנו, אתה לוקח את התורה ונותן לה את הדבר שאתה הכי רגיל לראות בחיים שלך. כל אחד יש לו קרבה למקום. נכון? אם אני לוקח את התורה ומנתק אותה מלמעלה ונותן לה צורה גשמית שאין לה כל קשר לעליונויים, הפכתי לבונה תורה משלי. חז ושלום.
אבל כל החיים אנחנו ככה.
לא. אלא אם כן, אנחנו שומרים על הקשר. אם אני שומר על הקשר, זה בסדר גמור. עם האינסוף. אבל אם אני מנתק את זה, ואני אומר, אלה אלוהיך ישראל, כמו שאמרו על העגל, קראתי את השורש.
אבל התרגום, אנחנו כל החיים
חיים בתרגום. לא חשוב, אז תכף אני עכשיו מסיים בנימה אופטימית של התרגום. כי הרי אני לא יכול לסיים את השיעור בסתירה למה שהתחלתי. אז עוד סבלנות, כמה שורות, ואני חוזר לתרגום. לכן הורדתו למסגרת רציונלית. תורה המתורגמת הופכת לתורה אחרת, תורה אנושית. שאינה מעוגנת בדבר השם חלילה. הנה, זאת הסכנה. אסור להפוך את התורה לשלי, כאילו היא נותקה מלמעלה. וכל אחד עם השטויות שהוא ממציא לעצמו. תפסיקו להמציא תורה. השבוע היה לי דיאלוג עם הרב הראשי לצרפת, החדש. כן? שהתנגדתי, כן? בצורה מאוד חריפה, לזה שהוא אומר לאנשים, כן, אתם רוצים גאולה, תדליקו את החנוכיה שלכם. אמרתי לו, תמשיכו להדליק חנוכיות בחוץ לארץ. ממש יפה. הבנתם את כל העניין של המלכות.
תדליקו את
החנוכיה
שלכם, אולי
הכוונה לחנוכיה. לא, אני יודע בדיוק למה הוא התכוון. הוא אומר להם שאסור לעלות לארץ בכלל. אמרתי לו, עד מתי אתם תמשיכו להיות כאלה סגורים? אתם לא מבינים את העניין? בואו תדליקו את העם שלכם פה. מה אתם מדליקים לי חנוכיות שם? נפילה כזאת משפילה את ערך התורה וחושך בה לעולם במקום אור. תרגום עולה בגמטריה תרדמה. זו מעין יציאה לגלות. זה אותו דבר. אתה מתרגם, אתה הולך לישון. זו אטימות וסילוק מוחין שאין הרעיון המקורי מופיע עוד. איבדת את הרעיון המקורי. ברגע שאתה מאבד את הרעיון המקורי, עצור. חזור אחורנית. כל פעם. ובסייעת הדשמיה, אני כל שנה וכמה פעמים בשנה שואל את הרב שלי, האם אני צריך להמשיך ללמד. וכל הזמן הוא מזכיר לי, האם הרעיון המקורי עדיין עומד במוח שלך ובלב שלך. כן, לגלות את דבר השם בעולם הזה. לאהוב את עם ישראל ולהחזיר את עם ישראל לארצו. זה עומד ביסוד שלך? תמשיך. אם איבדת את זה ואתה מתחיל לתת שיעורי תורה, תפסיק. במצב שינה אין גילוי של חיים כפי שהם במרכז פנימיותם, והגוף נותר ללא חיות. ואם כל זה אירע בחודש טבת, משמע שעלינו להיזהר בחודש הזה, בעניין הזה דווקא, שלא לנתק את התורה שאנו לומדים ממקורה. עלינו ללמוד את התורה במעלתה הנבואית. מי זוכר שצריך להיות נביא? אני צריך לזכור את זה כל יום. אני עכשיו לומד להיות נביא. עד שהקדוש ברוך הוא יחליט, אם הוא יחליט, לנבא אותי. אני רוצה להיות נביא, כי זה הייעוד שלנו. אנחנו נביאי האומות. אם אני לא חוזר למצב האמיתי שלי, אני לא מנצל את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא יטביע בי. אז אני אהיה מלמד תורה, דרשן קטן. לא רוצה את זה. אני רוצה לגלות את הדבר האמיתי של הקדוש ברוך הוא. לכן אני צריך ללמוד נבואה. וכדי ללמוד נבואה צריך ללמוד את העומק שבתורה. כדי שלא תהיה משותקת חס ושלום. אסור לגנוב את התורה מרעיונותיה הפנימיים ולהפקיר אותה לרשות זרה. אסור לנטרל את התורה מחיוניותה. אין להלביש את התורה בלבושים גסים העותים באופן מוחלט. על אורה ועל החוכמה האלוהית שהיא אמורה לשדר. אסור לעשות את זה. התרגום הוא גישה של האדם מצד האחורי, שהוא הצד החיצוני. זה נקרא אחוריים בתורת הקבלה. תרגום זה אחוריים. צד הפנים נשאר לישראל. מי שרוצה ללמוד את הפנימיות הוא נקרא ישראל. אם היום אתה לומד תורה מן הצד האחורי, אתה לא ישראל. אתה צריך ללמוד את התורה מן הצד האחורי, אבל מן הצד הפנימי. כדי שתהיה לך ראייה שלמה של התורה, תורת השם תמימה, רק שהיא תמימה היא משיבת נפש, אם לא אתה מת. לכן זה נשאר לישראל ועליו לחזק אותו ולהעמיק בו. התרגום יקהה את החזון הנבואי, והיוונים לא אחזו בתורה אלא מצידה האחורי כאמור, מצד הלבושים של החול, כאילו מדובר ביצירת מופת. שאינה קשורה עם לשד החיים ועם תוכנם. קליטת התורה מן האחור היא סוד עילפון ועלבון גדול. אסור להעליב את התורה, אסור להעליב את הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם בזלזול. הבן איש חי אומר בפתיחתו לשער, לספר דעת ותבונה, שמי שלא יודע את הסוד, את הפנימיות של התורה, וכשגוי בא ושואל אותו שאלה, הוא לא יודע לענות לו. אז הגוי מזלזל בתורה של עם ישראל. למה? הוא אומר לו, מה דודך מדוד? היפה בנשים, מה יש לכם? מה תורה שלכם? מה יותר משלנו? אותו דבר. כי אתה לא יודע לענות לו בפנימיות. ובכל זאת, הנה, בכל זאת, עכשיו אני הופך וחוזר את הכל. כפי שאמר לנו דוד המלך בפסוק השייך לחודש תבל, גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. הנה הפסוק שלנו. זה הפסוק של החודש? אז איך עושים איתו? אז הנה, ירידה זו הכשירה את האנושות כולה לקראת התעלותה הסופית. גם התרגום בסופו של דבר עזר. וכדברי הרמב״ם ביחס לנצרות ולאסלאם, כי למרות הסילוף והשקר בעניין של המלכות, אומר הרמב״ם, הם גרמו בכל זאת ליישר דרך למלך המשיח. כלומר, גם האסלאם וגם המלכות, עם כל העיוותים שיש שם, הרי מדברים על המשיח, נכון? מבחינתם. אז זה מכשיר את האנושות למדרגה הזאת.
התפיסה.
עכשיו, תשימו לב, יש המשך. וכשיתגלה מלכנו האמיתי, מיד הם שווים, יעשו תשובה, הם יבינו. ויודעים כי שקר נחלו אבותיהם, ונביאיהם התאום. זהו. אבל הם כבר מוכנים לזה, כי הם מחכים למשיח. אתם רואים? זאת אומרת שגם מהרע יוצא טוב. כלומר, מאז יצא מתוק, למרות מיעוט דמותה של התורה עקב תרגומה, תבוא בסופו של דבר ברכה גדולה לעולם, והכל יתברר כטוב. כי מחשבת הבורא, אין כוח באדם להשיגה, כי לא דרכנו דרכיו. ומה שהיה בגדר החלשה בתחילה, יכשיר הדרך לחיזיון העתיד הזוהר, בשעה שכל העמים יעבדו את השם שכם אחד. כולם יחזרו, אין לנו דאגה בזה. כולם שואלים, מה יהיה? מה, אנחנו נהרוג את כולם? כולם ילכו? מה? לא! לא! כשיהיה גילוי של מלך המשיח, כולם יעשו תשובה מרוב פחד. זהו, זה הפתרון, זה עכשיו.
כשחזרה מלכות...
נכון.
כשחזרה מלכות אחרי...
206 שנים.
אז חלק מהיוונים גם התייהדו.
בוודאי, גם בפורים, אותו סיפור. כי היה עבורם התרגום ללבוש, לפי קומתם החשוכה, אז בינתיים זה היה לבוש, בסדר. אז נתת לו לבוש. והדבר חינך את כולם לאחוז בשם יתברך, לפי יכולתו המוגבלה, עד אשר יתברר שהשם אחד ושמו אחד. אז הנה, לסיכום, כל מה שקורה לנו בחיים, פה נתתי לכם דוגמה לאומית, של תרגום התורה ליוונית, דבר שהוא קטסטרופה, נכון? חושך שלושה ימים, בסופו של דבר גם זה חלק מהתהליך של האור. לא להתייאש. כל פעם שאנחנו במצב של חושך, יש לנו פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא יודע לתת את הסוף של כל המועקה הזאת. צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, קץ שם לחושך, הוא מדריך את העולם, העולם הזה לא מופקר. כל פעם שאתה דואג, זה בגלל שבאותו רגע אתה שוכח שיש מנהיג לעולם. זה לא יכול להיות אחרת, אם לא היית דואג. זאת אומרת, שבאותו רגע, במקום לעבוד את השם, את מי אתה עובד? את אל הדעת, הדאגה. כן, קוראים לו דאגה. אתה יכול לצייר אותו איך שאתה רוצה, קוראים לו דאגה, וכל יום אתה מביא לו.
מנחה.
אוכל, מנחה. הנה, אני מביא לך כמה דאגות. כל בוקר. עובדים עבודה זרה. אז יש שעובד עבודה של דאגה, יש אחר שעובדת אל הכעס, ואל הפחד, ואל הצנאה. כל אחד עובד אלים. עובדי אלילים, חס ושלום, במקום לעבוד את השם, ואנחנו חס ושלום מפקירים את עצמנו לאל זר, שנמצא בתוכנו. אז בעזרת השם, החודש הזה תבט כשמו כן הוא, להטיב ולהפוך את כל הדברים האלה רק לעבודה אחת. להיות בטוח בקדוש ברוך הוא. וגם כשמבקשים מאיתנו דבר, אני לא הולך בעצמי. אני הולך עם כוח של עם ישראל. כשאני עושה רעיון, או טלוויזיוני, או ברדיו, ואני יודע שאומות העולם שומעות אותי, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שזה לא ממני, אני עושה את זה רק בשבילך, הקדוש ברוך הוא. רק בשבילך. אני לא יודע כלום מהחיים שלי. מה שאתה רוצה תעביר דרכי. אבל זה לגילוי שמך שלא יהיה חס ושלום חילול השם. אז תעזור לי. זהו. אני לא יודע כלום מעצמי. זה הבניין הזה.
לפעמים יש דברים שהם מתעוררים בחיים.
נכון.
הם גורמים לך לדאוג.
זה מה שאני אומר. אז כל פעם שאתה נופל לזה תזכור את השיעור. שעכשיו אתה עובד אל אחר ולא את האל האמיתי.
אבל אז כשנכנס לעוד יותר לסורי מצפון, אתה עובד אל אחר, ולא
תעבד. נכון, אז במקום לחזור לשם, אז תעשי את זה עכשיו. זאת אומרת, תפסיק עם הדבר הזה. זה נכון, את צודקת. עכשיו, מיד עכשיו להפסיק את הדבר הזה. כשאבא שלי נפטר, אמרו לי לברך ברכה. לא רוצה לברך ברכה. לקחת את אבא שלי. לא, תגיד, ברוך אתה השם דיין האמת. מה זה אומר לי? שגם במצב הזה, שאני לא מבין כלום, שלקחו לי את האיש היקר בחיים שלי, זאת אמת אלוהית. אתה לא מבין את זה? אבל זאת האמת. מה זה אומר? שהכל בהשגחה אלוהית. ואם אני יוצא מזה, חז ושלום אני מתחיל לעבוד כל מיני דברים אחרים. וכמובן בראש ובראשונה את עצמי ואת כל השטויות שיש בתוכי. אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו, שנהיה שותפים להדלקת האור בעולם, שבעזרת השם נחזור לאופטימיות האמיתית שלנו, לבסיס, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שמחים, מאושרים, ככה זה השורש האמיתי שלנו, שהשמחה במעונו, המעון, הדבר הכי עמוק, זה שמחה. אם אתה לא חי למטה, זאת אומרת שאין השוואת הצורה בינך לבין המעון, אז יש לך בעיה. אז בעזרת השם צריך לעורר את המדרגה הזאת, וצריך לעבוד על הכבד. אז כל המרפים פה, אני רואה שיש הרבה מרפים, תעבדו כולם על הכבד בחודש הזה. מבחינה רעיונית, כי כבד זה לשון של כבדות, שזה מה שבעצם נותן לך את המשקל בחיים שלך, ואז אתם תורידו את כל האגו ואת כל הכעס, והכל יהיה זורם בעזרת השם. כן.
הדברים שלך אמרת, הזכרת את נושא הבריאות.
כן.
ורציתי לדעת, כלומר, רק היהודים ש... כאילו רק ליהודים יש ברית?
כן.
אז רק הם חוזרים בגיל?
לא, לא רק ליהודים יש ברית, בארצות הברית 95% מלאים. את הילדים שלהם, לא מאותה סיבה, נכון, אבל תגידי לך שמי שלא מל את הילדים שלו, הילד שאין לו ברית מילה, בתענוג הגשמי שלו, יש לו 75% יותר תענוג מאדם רגיל. עצם זה שחתכו ליהודים את הברית, הורידו להם בעצם מהתענוג הזה כדי שלא ייפלו למדרגה הזאת כמו כלבים. אז התיקון הזה הוא בעצם עם ישראל. עם ישראל הוא זה שצריך להיות הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. אנחנו כמו היסוד, כמו הברית במרכאות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הברית שלו. אז כשאנחנו טובים, אז כל החיבור שלו עם העולם הוא טוב. אז לכן אנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה. תודה רבה. חודש טוב. כן. לדעת שהיסוד השורשי הוא
כזה. יש רגשות, אבל משהו, שאלו את זה.